בואו נמשיך, קי"ד. אני קורא בזריזות רבה את כל מה שכבר קראנו, ואז נמשיך. עתידה ארץ ישראל שתציג פסקאות וכלי מילד, שנאמר יהיו פיסה דבר בארץ, לגלג לאותו תלמיד, אמר גלגול חדש תחת השמש, נפק אך ולגמים ופטריות, והכלי מילד נברא בר קורא. מהיסוד העיקרי שחוקי הטבע הם באמת חוקי השם, חוקים מוסריים שנועדו למטרתם, גם היתרונות, גם החסרונות שבהם, כולם למטרה מוסרית רמה ואדירה נוסדו, וממילא עומדים הם להתעלות ולהשתנות לפי ערך המטרה הכללית. זהו תוכן ההתפתחות הטבעית המיוחסת תמיד, בין על ידי כוחותיו העצמיים, בין על ידי מעשי האדם שהשכל האנושי ורכישת ניסיונותיו, גם הם בחשבון נועדו להיות מצטרפים אל התכלית העיקרית שביחס האדם הצד המעולה שבמטרה, שביחס האדם הצד המעולה שבמטרה הוא הטבת חיי החומר, חיי האדם בחומר וברוח. שלמען ילכו אלה באחדות שלמה, אי אפשר אלא אם כן יתרומם האדם במעלתו השכלית והמוסרית יחד, שתוכן התרוממות זאת איננה אחרת, כי אם לשוב אל השם את רחב באהבה. על כן ודאי שהמגרעות והאכבדות שאנו מוצאים בטבע הכללי אינן נועדות, כי מפני שאין האדם יכול לקבל רוב טובה, ובעומדו בשפל מצבו צריך פה הרבה להגיעת דרך ארץ להשכיח ממנו אבון, וצריך גם כן להזמנתו לפגעים רבים לרקח לבבו שלא תוסיף הרישה והריצות על מידתה. על כן הטבע כולו צריך לעבודה מרובה בזעת הפך תוכל לכם. הפגעים השכיחים מצריכים אותנו לבגדים, לא רק להיות לו לתפארת בתור עדי של יתרון, כי אם גם כדי להגן עליו מפגעים גופניים, וגם לחסות ערווה להגן מפגעים רוחניים, שרק על ידי צלטו מדרך הישרה, יחינם לעצמו להיות לו למוקש, ועל זה נוסדה רפואתו, שעל כל פנים, העול הגדול אשר נטל עליו, ירתק מוסדי החברה האנושית וחוקי הצדק ייקחו מקום. אם לא על פי הנטייה הפנימית הטובה הולכת ישר באופן אשר חקיקה יוצר האדם בנפשו, כי אם על פי ההכרח של קיום הקיבוץ. אמנם, כאשר מחבור רוח האדם יוצא לפועל, וכל מגמתו תהיה רק להשכיל ולהטיב, אז הלא הכרח העבודה והיגיעה, יהיה רק עניין המונע אותו מעלייתו והתפתחותו. על כן לא תוכל עוד להימשך. וכפי עילויו הפנימי, כן יתרומם בהכרח הטבע לעומתו. תחת החיטה והשעורה צריכה עבודה ועמל רב עד אשר תהיה ללחם, כוח עצמך יפתח מחצבותיו אשר למטרה מוסרית רק עד זמן מוגבל נתן על עבדון כל המעשים צדיקו של עולם יתברך, ותוציא ארץ ישראל בייחוד אשר משם תצא תורה ודבר השם לכל יושבי תבל. גלוסקאות שאינן צריכות עבודה בהכנתן, ואופן היציאה תהיה גם כן מבלי הכרח לעבודת אדם באשר לא תימצא לעמל והיגיעה חומרית, כל מטרה הוא כלי מילת. אמנם בעת הנאורה היא אשר כה יתרומם האדם וינשא עד שלא יצריך למתק ורסן של העבודה בזעת אף, כי אם במנוחה שלמה ישאף לטוב ולחסד לאור השם ולחוכמת אמת וצדק, אז גם הפגעים החיצוניים הבאים מהסביבה הטבעית שבהבגדים ימצא מחסה לא יהיו נצרכים. מכל מקום, אותו היתרון של היופי המלאכותי המעטר את ההוד הטבעי, כשהוא נוסף עליו, אין ראוי לבצר. עד כאן הגענו. נמשיך. על כן, כלי מילת, שמפי ציורינו הכלים שנושאים עליהם תוכנית הכבוד וההדר, לא תוכנית ההגנה וההכרח, הם נומם יקחו מקומם בשלמות האנושית. וזהו הצעד היתרון שישאר לאדם חלף כל מה שהוא סבל בעקב החטא, שאומנם יציאתו מהתכונה הטבעית גרמה לו רעה רבה, אבל עם זה נתווספו לו ציורים רבים ונכבדים שיסודם מדעת טוב הרע, שאחרי אשר יוסר מהם כל ציג, יהיו גם הם קודש להשם ורואים לעמידה נצחית. והסירותי ידמיו מפי ושיקוצה מבין שינה ונשאר גם הוא לאלוהינו. אלו בתרעתריות וקרקסאות של אומות העולם, שעתידין שרי יהודה שילמדו בהם תורה. ולעומת שאלת אין כל חדש תחת השמש, אמנם תשובה ניצחת היא, כי אנו רואים כוח הצמיחה בצדדים רבים שהוא יותר מהיר ויותר שלם ממה שנראה בדברים העיקריים שעליהם יחיה האדם. הקמהים והפטריות יצמחו על נקלה, ויין כמאווירה, בלא סיגו קליפה, בלא עמל והגיעה, והנברא בר קורא עשו כלבוש, הלא יצמח ויפרה. האם רק מקרה הוא שהטבע יוציא את חריצות כוחו דווקא במקום שאין תועלת לאנושיות כוללת וגדולה? שאין התועלת לאנושיות כוללת וגדולה? וכי אין אותה מהירות והדר השיג וכוח הגמר ושכלול המלא המתראה בקמהים ופטריות יוכל להיות גם כן בדברים המזינים ומספיקים לחייו של האדם? ואותה הרחבה והתפשטות המתראה בצמח הנברא בר קורא, האם לא תוכל לצאת יותר חזקה ועדינה באופן שתוציא תועלת הלבוש לאדם? אם לא כי מטרה מוסרית יש כאן, כי עוונותיכם ענו מכם הטוב מכם? והאם יש אחר הסקירה הפנימית להסתפק בדבר כי אלה החוקים שרק לצעירות ימי חיי האדם ומהומת הדמיון המעברת את עיניו נראים כה איתנים ובלתי מתחלפים שהם ישונו הכל לפי הצורך, אם בהתפתחות איטית או בדילוג וחיפזון לפי ערך התעודה הכוללת שלהם, לרוב מעלה ויתרון לעת אשר, לעת אשר אור השם יגלה לאין כל. וגם באותם הצדדים שבמציאות, שעיקר שעיוור הדמיון את עיני הבריות לדון שאין יד המוסר שולט שם כל עיקר, יראה שרק צדקת השם היא תעשה הכל. והסבים שדרכם לצאת בערבוביה, רק על ידי כוח של היגיון קל וחומר, הם יצאו למיניהם. ובסדרות היותר נמוכות של כוח התנועה והחיים נגלתה יד השם, והנהגת הצדק והחוכמה התכליתית, שזהו אות על מה שעתיד לצאת מכל המון הברואים. וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר, ותתקיים תהילתו של שרו של עולם שאמר, מקל וחומר של הדשאים, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. אז אני חוזר על משפט אחד שכן ראי. בעת הנאורה היא, כאשר אשר כה יתרומם האדם וינסה עד שלא יצריך למתק ורסין של עבודה בזה התאף, כי אם במנוחה שלמה הוא יהיה שואף לטוב, לחסד, לאור השם חוכמת אמת וצדק. אז גם הפגעים החיצוניים הבאים מהסביבה הטבעית שבבגדים יוצאים החסר הם לא יהיו נצרכים, ולכאורה אין כבר צורך בבגדים, כי אין את הפגעים שסובבו את הצורך בהגנת הבגדים מכל מקום. אותו היתרון של היופי המלאכותי המעטר את ההוד הטבעי כשהוא נוסף עליו, אין ראוי לבצר אותו. ויש פה מימוש של רווח דווקא כתוצאה מהחוקיות שבאה בדיעבד כתוצאה מן החטא. ומה שמעטר את המרכז, את ההוד הטבעי, זה דבר שהוא מאוד מבורך. אשת חיל היא העטרת של בעלה. אם כי הבעל הוא מסמל את המגמה, השכל, המרכז, אבל האישה מסמלת איזשהו עושר חיוני. זו ההתרה. על כן כלי מילת, שהם לפי ציורנו הכלים שנושאים עליהם תוכנית הכבוד והדר. הגמרא מדגישה שמה שיצא זה כלי מילת. כלי מילת, אני מבין שזה כתונת פסים, הרש"י אמר. זה הבגד המכובד, הנאה. זה לא רק איזשהו כיסוי לגוף. זה בגד נאה. יש בו כבוד, יש בו הדר, לא תוכנית הגנה והכרח, הם אמנם ייקחו מקומם בשלמות האנושית. והמשפט הבא מסביר את העיקרון, וזהו הצד היתרון שישאר לאדם חלף כל מה שסבל בעקב החטא. המציאות לא יצאה ממגמתה בשעה שחטא האדם והוא צריך לטיפול האלוהי שהוא צריך לו. ושמו של הקדוש ברוך הוא מתכלס בעקבות החטא לא פחות ממה שהוא מתכלס לפני החטא ואולי יותר אחרי החטא. והולך ומתברר לחלוטין שאין עוד מלבדו. כי יציאתו מהתכונה הטבעית של האדם בעקב החטא היא גרמה לו רעה רבה, וכל זה התפך בעצת את דיבנים וכו' וכו'. אבל עם זה נתווספו לו ציורים נעלים ונכבדים שיסודם מדעת טוב ורע, עץ הדעת טוב ורע. ואומנם השייכות לעץ הדעת טוב ורע היא מאוד השפילה את רוח האדם, אבל בירידתו אל תחתיות ארץ הוא מעלה איתו את כל כוחות וניצוצות החיים שאפשר להעלות. כמובן, אחרי אשר יושג מהם כל סיג. המציאות הארצית שבאה בעקבות החטא היא מקולקלת. אין הכוונה שהיא לא מקולקלת. אבל יש בשורשה מציאות שהקדוש ברוך הוא יגיד עליה שהיא טוב מאוד. כי גם את הצדדים ה... שלא מתגלה בהם המגמה בצורה גלויה, בצורה ישירה, סוף סוף יש בהרחבת המגמה שהיא כוללת גם אותם, כדי להשאיר את הופעת המגמה, לעשות את המגמה טוטלית. שהמגמה מתראה הן בשמיים והן בארץ, הן בכוחות החיים המגמתיים, התכלתיים, הקודש, והן בכוחות החיים הארציים, הטבעיים, הנמוכים, יצר הרע, טוב מאוד. אבל כמובן, רק אחרי אשר יוסר מהם כל סיג, אז יהיו גם הם קודש להשם, והיה על מצילות הסוס, יהיה קודש להשם. מצילות הסוס, השטף הבהמי הגס ביותר, העיוור ביותר לכאורה. אז הנביא זכריה אומר שגם עליו יהיה כתוב קודש להשם. ומה קדוש לעולם קיים? אז ראויים לעמידה נצחית, הכל יגלה את מימד הקודש שבו. זה הפרק שם בזכריה, זה פשוט פרק שהכל מתגלה שם באידיאליות הפנימית של והיה השם, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, והכל מתגלה באימפקט האידיאלי שלו, האלוהי שלו, וזהו. אין עוד מלבדו. וכל המציאות כולה קודש קודשים. והנה, זה הפסוק משם. והסירותי דמיו מפיו. הדם, זה התומעה, אני חושב. ושיקוציו מבין שנאיו. הפנים ומשהו יותר בחוץ, ונשאר גם הוא לאלוהינו. לא אורגים אותו עד הסוף. חז"ל דורשים שזה בטאת את ראיות וקרקסאות של אומות העולם. יש שם מחלוקת רש"י תוספות. אני לא זוכר מי אומר מה, ולרגע אני חושב שאני גם לא זוכר בדיוק מה נאמר. אחד אומר שזה בית הוועד, ואחד אומר שזה באמת מקום התכנסות, התרבות, והרב באיזשהו מקום מסביר שזה שני אלו ואלו.
אז בדיעבד כל הדרך הזאת היא בעצם יותר טובה.
אז מתברר שכן, שבא לידך ממנו נידך, והמגמה האלוהית הולכת, מקפת וכוללת בקרבה גם את המציאות היותר מנוגדת לה, שבאה כתוצאה מבחירה רעה של האדם. אני נכנס אתכם פה לסוגיה עמוקה. האדם הראשון חטא, בחר בחירה שגויה וחטא. אבל הנה הולכת המגמה האלוהית ומגייסת לעניינה, למטרתה, לתכליתה, גם את הקלקול היותר פרדוקסלי כביכול לה. והולך ומתברר שהכל חתום בחותם האמת האלוהית. והנה שוב הרב, פעם שלישית, אני חש שהפסקה הזו היא טוב. האמת, אני חושב שאם אני מבין טוב, יש מה שאני אומר לכם עכשיו נכון. אני רק מנסה להמר שזה קשור. הרב לדעתי מכניס פה את המינות בכל הפסקאות בגלל אותו תלמיד. אבל באמת גם סיפור בראשית הזה, יש מהר"ל בדרשה, מהר"ל בדרשה של שבת הגדול, הוא כותב שיצר הרע של ישראל זה שרו של עשיו. מה זה יצר הרע? שרו של עשיו, הגדרה. ויצר הרע הזה הוא מזכיר לי מאוד את היצר הרע של ספר בראשית. קוראים לו נחש, לא? והנחש הזה, שהוא יצר הרע, שהוא שרו של עשיו, אז חיפשתי מה המקור של המהר"ל, לא מצאתי, אבל כן מצאתי בסוף. איפה? עשיתי חיפוש במחשב, כן. אז מצאתי שזה מקור בתיקוני זוהר שאומר ששרו של עשיו זה מלאך המוות. הוא מלאך המוות, מאוד מסתדר עם פרשת וישלח. יצר הרע, מלאך הוא השטן, יצר הרע הוא מלאך המוות, הוא שרו של עשיו. וכל הפרשייה שם, שבראשית, עם יצר הרע והנחש, ובעצם כל הסיפור שלנו פה של חטא האדם, בעומק העניין, זו רומי. אז הנה, זה גם פה הרב מכניס את זה. הסירותי דמה מפיו שקוצה מבין שינה ונשאר גמול אלוקינו בתריות וכרסאות של אומות העולם. אז בוא נעלה עליהם עם דיניין. לא צריך. אפשר פשוט להסיר את הדם מפיהם ואת השיקוצים מבין שיניהם, והיה גמול קודש לאלוקינו. נשאר גמול אלוהינו. ויש פה גיוס של כוחות החיים הכי הכי כביכול חיצוניים אל האמת הטוטלית שחתומה בחותם קרבת אלוקים. ובעקבות החטא המציאות יוצאת עוד יותר מאויכת, עוד יותר איכותית. וגם המציאות של דעת טוב ורע בסיכומו של דבר תהיה לברכה. והיה הרשם את כל אשר עשה, כל אשר עשה. טוב מאוד. מאוד, זה אותיות אדום. אדום, אדום. זה הטוב מאוד הזה. זה לא אני ממציא, שרפי, כתוב. אבל נכון שקודם כל אמרתי את הרעיון ואחר כך אמרתי את הסיכול אותיות. יצאתי דחורת שרפי. ולעומת שאלת אין כל חדש תחת השמש, שעוד הפעם, כל הזמן השיקוע בהווה זה אותו תלמיד הזה שהוא לא יוצא מהמציאות הטבעית, החתומה בכבלי הטבע ומשועבדת לטבע החיצוני. אז אמנם תשובה ניצחת היא, אנו רואים כוח צמיחה בצדדים רבים שהוא יותר מהיר ויותר שלם ממה שנראו בדברים העיקריים שעליהם יחיה אדם. טוב, מוכר לנו, הנה אנחנו רואים כבר במציאות, והמציאות כולה אורגנית, כמו שכבר למדנו. והנה יש דברים שבאמת יוצאים בלא עמל ובלא משך זמן. הקמיעין והפטריות יצמחו הנקלה, וינקה מהווירה, בלא סיג וקליפה, בלא עמל והגיעה. והנבר ברקורה שהוא עשוי כלבוש, יצמח ויפרה. האם רק מקרה הוא שהטבע יוציא איתך רצות כוחו דווקא במקום שאין התועלת לאנושיות כוללת וגדולה, וכי אין אותה מהירות והדר סיג וכוח הגמר והשכלול המתראה בקמיעין ופטריות יוכל גם כן בדברים המזינים ומספיקים לחייו של אדם? מה חולל את זה שזה נמצא רק בקמין ופטריות? כי כמו שלמדנו, אם זה היה גם כן בלחם שלנו, אז פשוט לא היינו מטיבים את עצמנו. ועיקר הבריאה זה שאדם מטיב את עצמו בבחירתו החופשית. ואותה הרחבה וההתפשטות המתראה בצמח הנברה ברקורה, האם לא תוכל לצאת יותר חזקה ועדינה באופן שתוציא תועלת הלבוש לאדם? כל זה אי אפשר להסביר את זה. תגיד לי, כן, בוא תיכנס למעבדה, אתה תראה שהחיטה יש לה תכונה כזו, ועל כן יוצאת ככה, ולכן ככה, והפטריה יש לה תכונה כזו, רק מהי ההבנה המוסרית שבתוך ההבנה הסיבתית הזאת? ולמה במעבדה פטריה יש לה מאפיינים כאלה, וחיטה אין לה מאפיינים כאלה? רק בגלל שיש כאן מטרה מוסרית. שאבונותיכם מנעו הטוב מכם. והאם יש אחר הסקירה הפנימית להסתפק בדבר כי אלה החוקים שרק לצעירות ימי חיי האדם? שמה יש בצעירות ימי חיי האדם? מה מוגדר כצעיר? מאומת הדמיון המעברת את עיניו. אגב, בואו קצת נחזור למהלך הקודם. המלבים ועוד הרבה. מה מסבירים על הנחש? מה עשה? עיוורון של דמיון. זהו. עיוורון של דמיון זה החטא. זה מה שהיה מרכז החטא. מהומת, זה מזכיר לי את כל המונה של רומי. מהומת הדמיון המעברת את עיניו. אז החוקים, כשאתה שקוע בדמיון ובסינדול שלו, אז החוקים האלה נראים כה איתנים ובלתי מתחלפים. אבל יש להסתפק שהם ישונו, הכל לפי הצורך, אם בהתפתחות איטית או בדליגולוג וחיפזון, כמו שראינו, לפי ערך התעודה הכוללת שלהם, לרוב מעלה ויתרון, לעת אשר אור השם יגלה אליהן כל. וגם באותם הצדדים שבמציאות, שעיוור הדמיון את עיני הבריות לדון שאין יד המוסר שולט שם כל עיקר, וזו מציאות מכנית, ייראה שרק צדקת השם היא תעשה הכל. היא תעשה כל. והמציאות תלך ותחשוף את האמת שלה. שכל מה שמתרחש פה זה הכל חלק מהפרוגרמה המוסרית של התעלות האדם בשכל ובמוסר, בשובו אל השם ואל דרכיו באהבה. פה יש גמרא, גמרא בחולין, שאומרת שהעשבים ראו במהלך הבריאה, אני זוכר את זה בעל פה, אבל העשבים שראו במהלך הבריאה את הדשאים יוצאים כל דשא למיניהו, בצורה מסודרת, בצורה מגמתית, אז אמרו העשבים, קל וחומר. רגע, בואו נראה את זה, שאני לא מטעה אתכם. זה גמרא בחולין דף סמך, זה מצוין פה למטה, אני לא הכרתי את זה. אומר ככה. זה אם בקומה נבראו, בצביונה נבראו וכו'. אז הגמרא אומרת, דרש רב חנינא בר פפא, יהי כבוד השם לעולם ישמח השם במעשיו. מה זה יהי כבוד השם לעולם ישמח השם במעשיו? פסוק זה שר העולם אמרו. מי זה שר העולם? לא יודע. אני יודע שהוא אמר גם, נער הייתי וגם זקנתי. לא ראיתי צדיק נעזב, מי אמר את הפסוק הזה? מי זה נער הייתי וגם זקנתי? מי יכול להגיד את זה? שר העולם. יש לו שם, קוראו לו מטטרון. ככה הרב כותב, כלומר, ככה הרב מביא. מטטרון. הוא נקרא שר העולם, זה כנראה כוח החיים הכללי של העולם כולו. אז הוא אומר ככה, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. למה? בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למיניהו באילנות, נשאו דשאים קל וחומר בעצמם. אז הטעתי אתכם. הקדוש ברוך הוא אמר למיניהו באילנות, ונשאו דשאים קל וחומר בעצמם. אם רצונו של הקדוש ברוך הוא בערבוביה, אז למה אמר למיניהו באילנות? הרואים שהדשאים האלה חכמים היו. הדשאים? כן, היו חכמים, אמרו, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה ערבוביה, הוא אומר לאילנות למיניהו, להם הוא לא אמר. ועוד קל וחומר, מה אילנות שאין דרכן לצאת בערבוביה? הוא אמר להם למיניהו, הרי הם לא יוצאים בערבוביה אילנות, בטבעם. אז אנחנו עוד, הטבע שלנו זה לצאת בערבוביה. אנו על אחת כמה וכמה? מיד, כל אחד ואחד יצא למינו. גם הדשאים יצאו בצורה מסודרת ולא מעורבבים זה בזה. מיד פתח שר העולם ואמר, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. מה מסביר הרב? העשבים, הכוונה שזה הדשאים כנראה, שדרכם לצאת בערבוביה, רק על ידי כוח של הגיון קל וחומר יצאו למיניהם. ובסדרות היותר נמוכות של כוח התנועה והחיים נגלתה יד השם והנהגת הצדק והחוכמה התכליתית, שזהו אות על מה שעתיד לצאת מכל המון הברואים, וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. אם אני מבין טוב, אז הרב מסביר שהנה תראה שמה בעשבים, בדשאים, שזה הסדרות הנמוכות של החיים, אז התגלה כוח ההיגיון. כוח ההיגיון, אני מבין שזה הכוונה, ההתאמה אל המגמה. הם כביכול הפעילו את מחשבתם בעניין מילוי המגמה. נשאו בעצמם קל וחומר מאילנות. זה הכוח של ההיגיון הזה שהרב מתקיים. אז בסדרות היותר נמוכות של כוח התנועה והחיים, כן נגלתה שם יד השם, והנהגת הצדק והחוכמה התכליתית. הכל מסודר. וזה עוד על מה שעתיד לצאת מכל המון הברואים. זה בעצם תהילתו של שרו של עולם, שאמר, יהי כבוד השם לעולם. ואם זה מתגלה בדשאים, בעשבים, זה תכונת כל היש. וכל היש ילך ויופיע את ערכו בהגיון המגמה, בהתאם למגמה, בהתאם לצדק שבמגמה, לחוכמה התכליתית שבמגמה. וכל המציאות עתידה לזה. היא רק צריכה, אם נתקלקלה בעבורו, גם בעבור האדם, גם תהיה מתקנת בעבורו ולמענו ולשימושו, למען דעת את אלוקים. חזק חזק ונתחזק. טוב.